ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בפעם הקודמת ראינו את כל האירועים ההיסטוריים.
אבל לפי ספר נחמיה, פרק ט', חלק שלישי לאחרון.
מה שעבר על עם ישראל. והסברנו גם למה הפסוקים האלה נכנסו לפסוקי דזמרה. זאת אומרת, למה חלק מהתחרות ומועדונית וכו' וכו', למה הדברים האלה נכנסו לסדר התפילה שלנו, הבאנו את הגיונים, דברי הטור בשם הגיונים וכו' וכו'. ואני מבקש היום לסיים את הפרק הזה ולהתקדם הלאה. ואנחנו הגענו לפסוק כ"ב. הגענו לפסוק כ"ב בפרק ט', נחמיה, פרק ט', פסוק כ"ב, ופה מתחיל נושא בפני עצמו. לא לחינם עצרנו פה. גמרנו את התיאור של מה שהיה במדבר, שזה הופיע בפסוק כ"א, ו-40 שנה קלקלתם במדבר לא חסינו, סלמותיהם לא בלו ורגליהם לא בצעו. וכאן מה שמתחיל אחרי שדיברנו על בריאת העולם, דיברנו על בחירתו של אברהם אבינו והליכה במדבר, אז מופיע העניין של כיבוש הארץ. זאת אומרת, זה החלק השלישי של הפרק המאוד מאוד ארוך הזה, ואני מקווה שבעזרת השם היום אנחנו נסיים אותו. אז אמרנו שהחלק הראשון הוא קריאה לתשובה, אספת עם ענקי שמתבצעת כאן איכשהו באזור, באים לירושלים ופה נאספים וכולם קוראים ומשתחווים ובוכים ומבקשים להיכנס למהלך של תשובה. החלק השני שאותו ראינו בשבוע שעבר היה תיאור היסטורי על בחירתו של אברהם ועל הליכת עם ישראל במדבר. והחלק השלישי שמסיים את הפרק, שכפי שאמרנו מתחיל בפסוק כ"ב, הוא מדבר על הכניסה לארץ. זאת אומרת, זה ממש, אני חושב לעצמי, אתה צריך פעם להעביר את ההיסטוריה של עם ישראל בפרק כאן בתנ"ך. אפשר להשתמש בפרק הזה. בחלקים השני והשלישי שלו זה פשוט תיאורים מדויקים ומסודרים, מה קרה ואיך קרה ולמה קרה ומה היה פה מסביב לכל העניינים הללו. אז איך התנהל כיבוש הארץ? אליבא דנחמיה לפי, אליבא דנחמיה לפי מה שהוא מספר, לפי מה שהוא מספר לשבי בבל, לשבי ציון, כשהם מגיעים לעניין הזה. אז אנחנו בפרק ט', פסוק כ"ב. ותיתן להם ממלכות ועממים, ותחלקם לפאה, וישו את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשבון ואת ארץ עוד מלך הבשן. ממש פרשת שבוע. הכל מסתדר לנו בצורה טובה מאוד. ותיתן להם, מה זה ותיתן להם? לדור המדבר. דור המדבר שהסתרגו במדבר 40 שנה, לאחר שילוח המרגלים וכו', הם מקבלים מהקדוש ברוך הוא ממלכות גויים, ממלכות עמים, והם יורשים את ארץ סיחון ואת ארץ מלך חשבון ואת ארץ עוד מלך הבשן. את כל זה הם יורשים. מה פירוש הביטוי ותחלקם לפאה? את מי מחלקים לפאה ומה זה אומר לנו? יש כאן מחלוקת מעניינת בין הפרשנים. האבן עזרא והמצודת דוד, שניהם אומרים שהכוונה היא לגויים. אני קורא בתוך האבן עזרא, ותחלקם לפאה, דבק עם העממים, ואתם פיזרתם לפאות וברכו מפני ישראל. הקדוש ברוך הוא, כדי שעם ישראל יזכה בארץ ישראל, אז הוא פיזר את הגויים לפאות. מה זה פאות? כאן זה הפאה של החדר, זה הצד, הפינה, הפאה. גם זה נקרא פאה, כי זה כאילו איזשהו חיבור של זוויות הראש והקנים והצוואר וכו' וכו'. אז אומר האבן עזרא, מחלקם לפאה, דבק עם העממים, וכך גם במצודות, ותחלקם לפאה, גירשת את עובדי כוכבים וחילקתם להיות נפוצים בקצות הארץ. העניין הוא שהמלמי מפתח את הדבר, והמלמי אמר שהכוונה היא לעם ישראל. המלמי אומר, ותחלקם לפאה, שחילקת מהם בית שבטים וחצי לפאה בצד מיוחד בעבר הירדן. פשוט מחלוקת כותבית בין הפרשנים, האם בתחלקם לפאה הכוונה היא לעם ישראל, או בתחלקם לפאה הכוונה היא לגויים. בכל מקרה אנחנו לומדים את הפסוק כפי שהוא, רק להכיר את העניין הזה. כמובן שהמלבין לא המציא את זה מצד עצמו, הוא סומך על הרלב"ד. זאת אומרת שלמעשה זה מחלוקת ראשונית בין אבן עזרא לרלב"ד, שבאה לידי ביטוי בין המצודות לבין המלבין. ואם אני קורא ברלב"ד ותחלקם לפאה, אומר הרלב"ג, כן, ואם הכתוב וחילקת אותם לפאה שהיא הקצה וההתחלה, ואם בזה כי הממלכות האלו ניתנו לבחורות מהשבטים של ראובן, גד ומנשה, שהיה בכור יוסף, ויוסף היה בכור לרחל, ואפשר עוד שטעם פאה לאותם חוטים מאחיהם, וזה מבואר בראובן ומנשה. ואולם בגד התבהר ממה שאמר לו יעקב ומשה בברכותיו, ולאשר אחד אלו שהיו פאה ירשו את ארץ סיחון. זאת אומרת הרלב"ג עושה פה עניין מהביטוי המיוחד הזה. רש"י, לא הבאנו רש"י, רש"י לא... לא הבאתי, הבאתי את אבן עזרא שחלוק על הרלב"ג, ואת המצודת שחלוק על המלבין, שהאם לקנות את זה בישראל או לקנות את זה באומות העולם. עכשיו שאתה מעיר אותי על רש"י, אז אפשר להבין מה כוונתו. רש"י אומר לפאה כמו להיות לצד זווית אחת מוחלקים בלי להתערב עם גויי הארצות. זאת אומרת שהוא מבין שכוונה היא לעם ישראל. לפאה אחת הקדוש ברוך הוא שומר אותה באיזשהו כיוון שהם לא יתערבבו. זה בהחלט מתאים לרלב"ג, בניגוד לאבן עזרא.
כי הרלב"ג אומר
שהקדוש ברוך הוא חילק
את עם ישראל לשני חלקים,
שתי צרות, אלה ואלה אזרחים. לא, לא כמו הרלב"ג בהסבר, אבל כמו הרלב"ג למי זה מתייחס? למי הדבר הזה מתייחס? רש"י פה מאוד מפתיע. מבחינת רש"י, פאה זה ביטוי חיובי. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור עלינו, עד יעבור זן, הוא שם אותנו באיזושהי מפינה, חכו, תנו לכל העולם להתבלבל ולהתנהל ולעשות, ואנחנו נמשיך הלאה. עכשיו, לא לחינם אמרתי פרשות שבוע, כמובן שארץ חשבון זה דבר בפני עצמו. סיחון היה מלך אמורי, אבל הוא כבש את חשבון, ועמון ומואב תעלו בסיחון וכו', אבל עדיין שמה של חשבון נותר עליה. קוראים למקום הזה חשבון, למרות שסיחון מלך האמורי הוא זה שכבש את המקום הזה. אני ממשיך הלאה. ובניהם של מי שדור המדבר הרבית ככוכבי השמיים, ותביאם אל הארץ אשר אמרת לאבותיהם לבוא לרש"י. זאת אומרת, הם חטאו, דור המדבר חטאו בשני חטאים גדולים מאוד, שזה חטא העגל וחטא המרגלים. מה שהיה חטא העגל באדם היה חטא המרגלים בארץ. זה הדברים המאוד מאוד משמעותיים, וממילא הם לא נכנסו לארץ. והקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה למי? לילדים. הוא קיים את ההבטחה לדורות הבאים, ולכן ובניהם הרבית ככוכבי השמיים, ותביאם אל הארץ אשר אמרת לאבותיהם לבוא לרש"י. אבל הם הפסידו את זה בגלל חטא העגל וחטא המרגלים. ויבואו הבנים וירשו את הארץ, אבל ובניכם אתם וכולי וכולי, כל ממש כל הפסוקים שהתורה אומרת. ואני חושב לעצמי על הסיטואציה, עומדים פה עם ישראל יום אחרי חול, יום אחרי איסוחה, אנחנו עומדים בפרק איזה שבועיים כבר, אז אנחנו כאילו, זה נראה לנו רחוק, אבל יום אחרי איסוחה עומדים פה כולם עכשיו לחשוב שבחודש השביעי עשו מגדל וקראו את ספר התורה, אז הם שרינו בפרק זין, חטא וכו' וכו', ואחרי זה בחו כולם, ואחרי זה עשו תשובה, ואחרי זה נחמיה מקריא להם את הכל, ופתאום פה הוא עושה להם סדר בהיסטוריה של עם ישראל, הוא מספר להם מה בדיוק היה, כאילו אם הייתי מגדיר את זה, אני פחות להשתמש במילה הזאת, אבל זה חידוש ברית. כאילו, בוא נדע מחדש. זה כמו שבעל ואישה שיחסים ביניהם התערערו ורוצים לחדש אותם, ואז הם אומרים, טוב, בוא נראה, זה לא מתאים מתנהלים מעכשיו, מה הולך לתקול? מה היה בינינו, מה אנחנו רוצים שיהיה בינינו, מה לעשות, איך לעשות וכו'. הכל מקבל פה איזה משנה תוקף של כל האירועים האלה שאותם הוא מתאר בצורה מאוד מדויקת. ויבואו הבנים וירשו את הארץ, ותחנה לפניהם את יושבי הארץ הכנענים, ותבנה בידם ואת מלכיהם ואת עממי הארץ לעשות בהם כרצונם. זאת אומרת, הדגש הוא לא על המלחמה, אלא על עשיית הדשמיה. ותחנה לפניהם את יושבי הארץ, ותבנה בידם לעשות בהם כרצונם. אתה הקדוש ברוך הוא, אתה בעל מלחמות, אתה זורע צדקות, אתה מצמיח ישועות, אתה מנהל את כל העניין הזה. פה נלחמים, פה עושים, פה פועלים, אבל יש משהו שמונח מעבר לדבר הזה. ויקדו ערים בצורות ואדמה שמינה. אדמה שמינה זאת אומרת אדמה שמוציאה פירות וירקות והכל בשפע גדול. וירשו בתים מלאים כל טוב, גבורות חצובים, כרמים וזיתים ועץ מאכל הרוב. ויאכלו וישבעו וישמינו ויתאדנו בטובך הגדול. לא כתוב פה כמה שנים זה היה, כמה שנים היה השפע הגדול הזה. אנחנו יודעים, והזכרנו את זה פעמים רבות, יש סימן גם לסבור את זה, שלרגע שנכנסו ישראל לארץ, בספר יהושע, ביוד בניסן, אחרי שיצאו ממצרים, זאת אומרת, שנה אחרי זה, סליחה, 40 שנה אחרי זה, אחרי ש... משהו לא מסתדר לך, אני אומר. לא,
הלוואי
שזה השנה
אחרי זה.
40 שנה אחרי זה, תגעתי. מצב, עייפות, הכל משפיע. אז 40 שנה אחרי זה נכנסים לארץ, משה מת ויהושע מכניס, הוא מכניס אותם ביוד בניסן, 850 שנה ישבו בני ישראל בארץ, עד שאנחנו מגיעים לפרק כ"ה במלכים על חורבן הבית, אנחנו נכנסים ביום ראשון לבין המצרים, דיון בהלכה, אני חושב, מה קורה ששבת בין המצרים? האם בין המצרים מתחילים בשבת? אבל נמצא עם בתמוז בשבת. ואין אביב בשבת, אנחנו צמים ביום ראשון, כידוע, שכולם יערכו לעניין הזה. אז ממילא, כמה שנים ישבו בארץ עד שיצאו לגלות? 850 שנה. וסימנך, טוב יובלות. טוב זה, כמה זה טוב בגימטריה?
850
שנה ישבו בארץ טוב יובלות. סימן זה זכינו לשמוע מפי היסטורי גדול חוקרי המקרא בדור שלנו, יהודה קין, שכתב הרבה מפירושי דעת מקרא וכולי, נפטר לפני 10 שנים, אני חושב. אז הוא אמר שסימן כאן לסבור את זה, טוב יובלות, ישבו בארץ, עד כבר לא הייתי משום. אז פה כשהוא מתאר, ויוכלו, ויסבעו, וישבו בתים מלאים כל טוב, בורות חצובים, כרמים, זיתים, ויסבעו וישמינו. זאת אומרת, מעבר למה שהיה צריך, ויתאדנו בטובך הגדול, ויאמרו וירדו בך, וישליכו את תורתך אחרי גבם, ואת נביאיך הרדו, אשר העידו בה מהשירה מלך ויעשו נעצות גדולות. זה בהחלט הזכות של דבר מאוד מוזר. מכל העניינים כולם, היה יכול הנביא לומר, הם לא שמעו בכל השם, הם לא עשו את המצוות, אבל ואת נביאיך הרדו, זה נשמע לנו דבר מאוד, 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 לא, לא, לא נחמד, אבל בוודאי שכאן נוצרה נקודת הכישלון. מלי ומלי זה ביטויים של צמצום בתורה, של התכנסות בתורה. עכשיו, מה זה בית נביאיך הרב? תפתחו לרגע במלכים א' פרק י"ח. כמובן שאני מתכוון לשנים שבין אחאב לבין אליהו, שנים לגמרי לא פשוטות. ואם אתם מתבוננים שם בפסוק ד', ויהי באחרית איזבל את נביאי השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים ויחביהם 50 איש במערה וחלקלם לחם ומים. ויאמר אחאב אל עובדיהו, לך אולי נמצא ויחלקו. בקיצור, אנחנו רואים ש... אחרי זה גם אנחנו מכירים את זה עם אליהו, ויבקשו את נפשי לקחתה וכו' וכו', שבהחלט בהחלט הורגים נביאים. זאת אומרת, זה נשמע לנו מפחיד מאוד. הנביאים הם אלה שמייצגים את דבר השם, ואיזבל הורגת את נביאי הבעל. הזכרנו בשבת, שבת האחרונה מסעודה שלישית, דיברנו על הפסקה במסעודת ישרים, על אחאב שכיבד את התורה וכו'. אז קצת התייחסנו לעניין הזה. זה מקום אחד. מקום שני, תפתחו לרגע בדברי הימים ב' פרק כ"ד. אני קורא במלכים ב' פרק כ"ד פסוק ח', ורוח אלוקים נפשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל העם ויאמר להם, כל אמר האלוקים, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו, כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו ויגמרו אבן במצוות המלך. במצוות המלך הורגים נביאים במצוות המלך. וחצר בית השם, ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר ירא השם וידרוש. זאת אומרת, מלך ישראל נותן הוראה, ואני מניח שכולם מכירים את חז"ל, שדמו של זכריה ורבע וכו' וכו' וכו'. זה זכריה בן יהוידע, זה לא זכריה הנביא. זאת אומרת, הרגו בהר הבית, הרגו נביא. זאת אומרת, אנחנו חושבים שרצח פוליטי זה עניין שהתחדש ביהודה לפמר חשבן. איזה שעה זה היה? תפשיים? נו, נהי. אז נגמר לנו שאז התחדשו הדברים הללו, אבל זה לא היה אז, אתם לא יודעים משהו שהוא לא בכלל.
איך זה היה נגמר?
זה היה בנגמר. מה שאני יכול להגיד לכם, שבמוצא שבת שזה קרה, משפחות וידר פליף שצאים בקבר אחר בתפילה. חזרנו חזרה, והיו פתאום בסיפור הזה, כבר שם עוד. אז בכל אופן, מה שכתוב כאן, מה שכתוב כאן שהרגו מבין במצוות המלך. מבין. עושים דבר כזה, ולכן הגמרא אומרת, הגמרא בביטים, בעבודות החורבן, שהאדם הזה מבעבע, והוא לא מפסיק לבעבע, והוא כבר הרבה שנים מאז. אבל אף אחד לא, אי אפשר לעבור את זה לסדר היום. תעברו לרגע בירמיהו כ"ו, ובזה נסיים את הדוגמאות, כדי שנבין על מה מדובר פה. ירמיהו כ"ו, פסוק כ"ג. ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאו אל המלך יהויקים, ויקרו בחרם, וישלך את מבלתו אל קברי בני העם. אך יד החיתם בן שפן הייתה את ירמיהו, שבמדו רצו להרוג, לבלטית את אותו ביד העם להמיתו. זאת אומרת, יש לנו כאן שלוש דוגמאות שהורגים נביאים, וזה אולי מסביר לנו את מה שאומר נחמיה לעם באותו מעמד ובאותו עניין. ויאמרו וימרדו בך, וישליחו את תורתך אחרי גבה, ואת נביאיך הרגו. ממש מפחיד לקרוא את זה.
משה היה הורגים כבר היה
את משה. אבל כבר
היו
הורגים את משה. זה כבר בפועל. כמה? זה הורגים את משה. למה יש כזה בעיה
שרצו
ואז כבוד השם נראה פתאום זה מפסיד. חשבתי זה שמה משה רבינו התנסה בבעיה הזאת, בניסיון הזה. זה עוד יותר חיזוק לכל העניין. ויעשו נעצות גדולות ותתנן, אני בפסוק חפזיים, ותתנן ביד צריהם ויצרו להם. מתי זה קרה? שופטים, תקופת השופטים, אנחנו יודעים שיש שם איזה מעגל כזה, עם ישראל חוזר בתשובה ויעשו ישר בעיני השם, הכל בסדר, יושבים על שני המסר, נהנים מכל מה שמתרחב ומכל מה שקורה, עוזבים את הקדוש ברוך הוא שולח, הקדוש ברוך הוא שולח להם זה מישהו, הם מבקשים, יש איזה שופט בא להציל אותם, אבל זה ממש כתוב כאן, ותתנן ביד צריהם ויצרו להם, ובעת צרתם יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וברחמיך הרבים תיתן להם מושיעים ויושיעון מיד צריהם. פשוט זה מערכת כזאת קבועה מסודרת, יש צרות, מתפללים, מקבלים נביא, מצליחים, חוזרים חלילה, כל הזמן הדבר הזה מתנהל בצורה כזאת. אומר על זה הרלב"ד בפסוק כ"ז, כדי שנהיה בטוחים במה מדובר, וזה היה בימי השופטים, נתת אותם ביד צריהם והצרו להם, ובעת צרתם היו צועקים עליך, ומרוב רחמך פנית עליהם לתת להם מושיעים ויושיעו מיד צריהם, ולא נמנעת מזה מפני מה שמרו ויצרו את רוח קודשך. המערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה לא תן בכך, אם תיתנו תקבלו, אם לא תיתנו לא תקבלו. אנחנו מרינו ופשענו, אנחנו עשינו דברים לא תקינים ולא טובים, והקדוש ברוך הוא בכל אופן, מה הוא עושה? הוא ממשיך לאהוב אותנו, הוא ממשיך לתת לנו, הוא ממשיך להשקיע מהשפע הגדול עלינו. זה יכול להיות לא בצורה כזאת. זאת אומרת, הורים אומרים לילדים, תשמע, אם אתה לא מסדר את החדר שלך, אנחנו לא עושים כך וכך. אני לא חושב שצריך להגיד לך לילדים, אני לא מעביר עכשיו חוות דעת מה קורה אצלי בבית. אני אומר סתם, אני שומע את זה מהרבה, מאוי ואבוי, אני אומר. אם הורים הגיעו לסיטואציה כזאת עם הילדים שלהם, משהו שם בבית צריך תיקון. אבל יש לי הרבה פעמים עם תלמידים ומחנכים, זה לא יכול להיות בצורה כזאת. אם תהיו כך, נעשה כך, אם תעשה. עכשיו, יש בזה גם צדדים חיוביים. סיפר לי ראש עיריית תיכונים, בכוכב השחר, אמר לי, תשמע, השתגעתי מהנזקים שיש בישיבה. נזקים, כיסאות שבורים, סטנדרים שבורים, דלתות, וזה, כאילו, השתגעתי, החלטתי, אני הולך במהלך את זה. וזה כאילו מה שהוא עשה. לא אמר, תשמעו, עשה את כל התלמידים. אמר להם, תשמעו, אנחנו השנה על הוצאות שוטפות, של תחזוקה, של תיקון, של ברזים, של ספסלים, של כיסאות, של שולחנות, דלתות, לוחות, מה אתה שיש בשביל התיכונית? הוצאנו 20,000 שקל. הוצאנו במשך השנה 20,000 שקל. אני עושה את המסתר, עכשיו מתחילה השנה לימודים חדשה, זה מה שהיה בשנה שעברה. אם השנה אין את הנזקים הללו, אתם אחראים, אני לא אחראי לכלום. אתם מקבלים ממני טיול תשופה לארבעה ימים איפה שאתם רוצים, עם אוטובוסים, עם אוכל הכי טוב שיש, אני לא רוצה להרוויח משהו שעולה 15,000 שקלים, 5,000 שקלים שלא רוצה להישאר בקופה של הישיבה, אבל אתם מקבלים מתנה מהמוסד 15,000 שקלים, לא מההורים, לא מהכסף שמתן, לא מכלום, וכך אגב, והוא לא הוציא שקל אחד, כי אתם יודעים, לא משתנה להם כל המחשבה, למה צריך ללכת עם מטאטא ולשבור פלורסטנט, כל אחד נזכר פה בשויחת בתיכון או משהו כאיזה וכו' וכו'. ונדליזם זה משהו נורא, אותי זה מאוד לצמרמורת ולאדם בגוף, סתם אדם בא, שווה, רועס, למה מסתדרים כאלה? אז הוא נזכר הדבר הזה מאוד, זאת אומרת, זה עלייה חינוכית מדהימה, ובאו תלמידים, זה הפך שם כבר למסורת או משהו כאיזה, והוא אומר, שמור, אני צריך להוציא 20,000 שקל, למה אני מוציא על אחד שבא עם לבן משומר חלום? בוא, עשה לי טיול, אני מפרגן לך. תעשה חיים, אני אתן לך אוכל, אני אתן לך על האש, אני אתן לך מה שאתה רוצה, שיהיה לכם כיף. אז יש פה איזו תפיסה, איזו הבנה, אז הוא בא נפשי ואומר, הקדוש ברוך הוא לא עובד בצורה הזאת. הקדוש ברוך הוא אבא טוב שנותן ונותן ונותן בלי קשר למה שקורה, וגם בתפיסה חיפושית שאומרים שכמחנך, כאורך, אתה צריך בכל מקרה לתת, זה לא נוגע למה שקורה. זה כאילו בדברים אחרים, איך להתבונן בזה. אז אומר הרלב"ד, כמו שאמרנו על תקופת השופטים, ואומר המלבין, ואומר המלבין, ותתנה גם כן, כמו שהיה בימי השופטים, וכמו שכתוב, וחשב איזה בית מדרגות, שבתחילה אמר ביד צריהם, ואחר כך אמר ביד אויביהם. תראו מה זה, איזה דיוק של המלבין בפסוק, בפסוק חפזיים. ותתנה ביד צריהם, ויצרו להם ובעת צרתם יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וברחמך הרבים, וברחמך הרבים תיתן להם מושיעים ויושיעו מיד צריהם. אבל מה כתוב בפסוק כ"ח? וכנוח להם ישובו לעשות רע לפניך, ותעזבם ביד אויביהם, וירדו בהם, וישובו, ויזעקוך, ואתה משמיים תשמע ותצילם כרחמך רבות עתים. אז אומר את זה המלבי, אמרתי לכם הרבה פעמים, ענייני לשון, ענייני לשון המלבי הוא מומחה גדול בדברים האלה, הוא מתעכב הרבה, תפס אותו, למה בפסוק אחד כתוב צריהם, בפסוק אחד כתוב אויביהם, למה הנביא שינה, למה זה שונה, למה פעם זה צריהם ופעם זה אויביהם, איך מכירים את הדבר הזה? אז אומר המלבי, שהצר הוא המיצר בפועל, והאויב הוא השונא בלב. צר זה זיבות נלך, הוא עכשיו רוצה לבלבל לך את הראש, אבל יכול להיות שאתה הוא כבר רוצה לבלבל לך את הראש. אויב זה מי שהשנאה קבועה אצלו עמוק עמוק בתוך העניין, והוא גם מחר לא יתפטר לך, אבל לא תתפטר ממנו וכו' וכו'. ויש צר שאינו אויב, שנצא להנאתו לא מפני איבה. ובפעם השני נתנה חיים ואיבהם שקשים מנצריהם וכבשו בגלות אבשלום וצלחו לצור עליהם וירדו בהם שהרמייה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה את כל המעלה של כל מה שהתרחש עם כל האנשים הללו. הלאה, ותעד בהם
אויב זה גם וגם, זה גם
הלב. כן, כן. אם לך טוב, אני לא יודע עכשיו, צריך להתחיל להשוות את כל המקומות במקרא, אבל אם אחד שונא לך ואין לך שום קשר מזה, אתה אפילו לא יודע מזה. איש צר ואויב, כן, זה נפלא מאוד, לדעתי את זה שם. איש צר ואויב, המן הרע הזה, זה מידע. איש צר, כי הוא, צריך להיות אותו מן במדינת ישראל, שחוזר על זה. הוא אחד שעושה לנו צרות. וחוץ מזה הוא אויב, יש לו משהו מהותי, פנימי, נגדנו בכל עניין ובכל דבר. זה יפה מאוד. אבל אויב כולל בתוכו
גם
מצער. בסדר, אבל כרגע הוא עושה לנו, הוא מצער הצער, אם הוא רוצה זה, והוא גם אויב שלנו, במהות הפנימית של אויב, יש לו משהו נגדנו. מצוין. אויב
אויב.
נכון. לא, אבל... קודם יביא דוגמה שתעשה שתכתוב בו גם צר וגם אויב. איש צר ואויב, לא יודע אם יש ועוד מקומותו, יש לכם פה את כל האלמנטים. האם יש בתנ"ך עוד מקרים של צר ואויב? אני, עם כל הרצון שלי ללחוץ על הכפתורים של הפלאפון שלי, אני יכול לגלות את מושכים ברבים, זה לא יוצא שום דבר, נכון? גם אם אני משחק אותה כאילו שאני לוחץ, ואני
אראה מה? נבואות הנחמה אולי יש? צר ואויב של ירושלים?
זה כבר עובר לעשי, אתה עד פה. אבל צר ואויב בצירוף, בצירוף. פה זה בשני פסוקים. בוא נמשיך הלאה. אני ממשיך. ותעד בהם, אני בפסוק כ"ט, להשיבם אל תורתך, והם ההזידו ולא שמעו למצוותיך, ובמשפטיך חטאו בה, אשר יעשה אדם וחיה בהם, ויתנו כתף סורבת, ועורפה מקשו ולא שמעו. ותמשוך עליהם שנים רבות, ותעד בהם ברוחך ביד נביאיך, ולא האזינו ותתנם בידי עמי הארצות. מה זה ותמשוך? ותמשוך עליהם, משכת עליהם רחמים שלא להשחיתם.
יבוא צר ואויב בשערי ירושלים.
זאת אומרת, לא יבוא צר אחד שרוצה לעשות צרות, ואויב אחד שיש לו איזה שנאה תמונה בלב. זהו שני התמונות הללו?
צר ואויב בתור יחיד.
ראו הצרים, סתכלו, סתכלו, משפטי, כשאנחנו מבינים. אבל צר ואויב בשני מקומות מדובר בזה. המן ותשגן. טוב. למדנו משהו. אז בקיצור, ותמשוך עליהם שנים רבות, הכוונה היא הקדוש ברוך הוא ערך הפיים, יש לו סבלנות, יש לו, הוא לא בגלל שעושים ככה הוא עושה אחרת וכו' וכו'. ותתמם בנוכחה ביד נביאיך, ולא האזינו, ותתנה ביד עמי הארצות. המלבים אומר על הפסוק הזה, אנחנו בפסוק למד, אומר המלבים, כי זה נמשך שנים רבות, ותת בהם, אז העיד על ידי הנביאים את הגזר שגזר עליהם, שהם הנביאים שקרו מימי עוזיהו מלך יהודה ואילך, שכולם ניגעו על הגלות והם לא האזינו, ואז תתנה בידי עמי הארצות שהוא מגלות עשרת השבטים על ידי אשור עד גלות יהודה ובנימין. אנחנו יודעים, היום אנחנו יודעים, מדברים על ציפורים שעומדים מלכים ולומדים יחזקאל, הפער השני בין גלות עשרת השבטים לבין חורבן בית ראשון כ-110 שנים. זאת אומרת, עשרת השבטים גלו על ידי אשור כ-110 שנים לפני חורבן בית ראשון, ואז הם כבר נעלמו מאיתנו, ואנחנו לא יודעים איפה הם וכו', והייתה לנו גלות אחרה של המסגר של יהויכין אשר הולם ירושלים. זה היה בין 10 ל-11 שנים לפני חורבן בית ראשון. זאת אומרת שחורבן בית ראשון זה כבר הגלות השלישית. יש לנו את עשרת השבטים, יש לנו את החרש של המסגר, ויש לנו את חורבן הבית. אבל מטווח השני נזכור את הפרטים הללו. זה 110 שנים קודם, זה 10-11 שנים קודם, וזה קורה בזמן הנתון. אז הוא נתן, ותתן ביד עמי הארצות, וברחמך הרבים, וברחמך הרבים לא עשיתם קלה ולא עזבתם כי הלחנו ברחום האדם. אומר על זה הרמב"ן, והנה ברחמך הרבים לא עשית אותם קלה, ואף על פי שהיו ראויים לזה, כי התנהגו לא בצורה נאותה מצד עוצם חטאיהם, גם לא אסורות עליהם השגחתך לעזור אותם בארץ שביים, כי שם היו בעיניך בהם להשגיח בהם כי אל חנון ורחום אדם. הקדוש ברוך הוא לא עוזר את עם ישראל עם כל הצרות ועם כל העניינים וכו' וכו'. ואתה אלוקים, וכאן יש נקודה מעניינת, מהפסוק הזה ועד סוף הפרק מתחילה תחינה. זאת אומרת, אם עד עכשיו היה תיאור של מצב היסטורי, מפסוק למדבר ועד סוף הפרק שזה פסוק למדזיין, יש לנו כאן פסוקים שבהם הנביא מתחנן לקדוש ברוך הוא תפילה, תחינה, אחד מהלשונות שבהם נקרא תחינה. ואני חושב שהכוונה שלו היא כזאת, אומנם העבר בחלקו היה קודר, היה עצוב, היה אפל, היה, הגענו ממנו למקום מאוד לא טוב, אבל הקדוש ברוך הוא תן לנו צ'אנס, פנינו לעתיד, אנחנו רוצים לראות מה אנחנו עושים. יש לנו כל מיני בקשות, יש לנו כל מיני רצונות, ואיך אנחנו, איך אנחנו מתמודדים איתם. ואתה אלוקים, האל הגדול, הגיבור והנורא. האל הגדול, הגיבור והנורא. וזה, זה ביטוי מיוחד, ועליו מסתמכת הגמרא, מסתמכת הגמרא ביומה. ומה אומרת הגמרא הזאת ביומה? אומרת הגמרא כך, יש נקודה? אומרת הגמרא ביומה סמכתת, ועד הרב מתנה מתי על ידי רבי יהושע בן לוי, ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. זאת אומרת, להחזיר עטרה ליושנה זה לא סיסמה בחירות של ש"ס, אלא זה דברה במסכת יומא, שכבר מדבר על זה כלפי אנשי כנסת הגדולה. הם החזירו עטרה ליושנה. אז למה זה קוראים להם אנשי כנסת הגדולה? עד המשה אמר, האל הגדול והנורא. האל הגדול נורא נורא, זה מה שקראנו עכשיו. מה אמרנו פה? אמרנו פה ואתה אלוקינו האל הגדול הגיבור והנורא. ביטוי מיוחד. אומרת הגמרא, אתה משה אמר האל הגדול הגיבור והנורא, אתה ירמיהו, בא ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים בהתחלות, הילד נורא אותה. הקדוש מחור כזה נורא, אז מה הוא נותן לגויים לעשות מה שהם רוצים? לא אמר נורא, אתה דניאל אמר, נוכרים משתעבים בבניין, היבו אותה, לא אמר גיבור. אתה היינו, מי זה היינו אנשי כנסת הגדולה, ובעזרת השם בשבוע הבא נדבר קצת עליהם, מה היה מספרם, מה היה עניינם, זה כל ההתחלה של פרק י', יש שם דברים מעניינים מסביב לעניין הזה, אתה היינו ואמרו עד רבה, זוהי גבורת גבורתו שכובשת יצרו, שנותן ערך הפיים לרשעים, ואלו אין נורא אותה, שימלא מוראו של הקדוש ברוך הוא את אומה, אחת יכולה להתקיים בין האומות, וחברה נכי אב דאחי ואחי תקנת דתקין משה. אמר רבי אלעזר מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כסבו בו. יש גם מחלוקת עם גדולי ישראל, של הבן, של כנסת גדולה, רבנה, האם אפשר לומר בתפילה, הקטע הגדול הגיבור והנורא? אבל אתמול, נפטר הבחור הזה, לא הייתי מסוגל עם ישראל הלוויה, אני חבר של אבא. לא מסוגל, אבא למד איתי משירת הכותל, שנינו חברי מחזור יהוד, שירתתי גם עם הרב ששאר, היה איתנו באותה חוגה טנקים בסיני, עד עכשיו אני מסגר פה בגבול 9. יהודי שאיבד לפני 13 שנה בן בשיטפון, בן טייס, יהודי שאיבד אח, היינו בלוויה של אח של אח שלו, תמיד שירת מעלות נרק בצבא לפני 35 שנה, ועכשיו פתאום אתה אומר, אני אגבור אותה, ויהיה לו רואה אותה, כאילו, מה אנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? בניחום עבדים אני לא יכול להתחמק, אני אצטרך לנסוע לשם. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? אז אתה רואה פה מה אמר ירמיהו, מה אמר משה רבינו, ומה אמרו כולם. הרב רודנר, בפחד יצחק לחם כך. אתם יודעים מה, בואו נעשה דבר כזה. בואו נגמור קודם כל את הפרק, רק תזכרו את הנקודה הזאת. אמרתי שזה פסוקי תחינה, ומה אנחנו עושים בהם? ואתה את אלוקינו האל הגדול הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד, אל אימת בפניך את כל התלאה אשר מצעדנו למלכינו, לשרינו, לכהנינו ולנביאנו ולעבודינו לכל עמך, מימי מלכי אשור עד היום הזה. אשור, גלות, עשרת השבטים, הם אלה שיבנו אותנו. ואתה צדיק על כל הבעלינו כאמת עשינו ואנחנו ישנו, ואת מלכינו, שרינו, כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך, ולא הקשיבו על מצוותיך ולעדותיך אשר העדות בהם, ואת במלכותם ותומך הרב אשר נתת להם, ובארץ הרחבה והשמנה אשר נתת לפניהם לא עבדוך ולא שבו ממעלליהם הרעים. הנה אנחנו היום עבדים, והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה, ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו וחבותינו ועל גביעותינו מושלים ובדינותינו כרצונם, ובצרה גדולה אנחנו. זאת אומרת, המצב שלנו הוא לא מרנין, אבל אנחנו מבקשים, אנחנו רוצים, אנחנו פונים. זה אלה פרקי, לא נעסוק בפרק ת' 4 שיעורים. אני אומר, זה חריג שעסקנו בזה 3 שיעורים, וראינו את 3 החלקים של הפרק. וכאן, הביטוי המיוחד הזה, האל הגדול הגיבור והנורא, שזה ביטוי של אנשי כנסת הגדולה לפי מה שאומרת הגמרא. בואו ניגע לרגע, יש לנו דקה וחצי, הרב רודנר בפחד יצחק לחנוכה, אומר כך, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה שחיזו עטרה ליושנה? ירמיהו לא אמר נורא, נוכרים מחרקרים בהיכלו היה נראה אותה. דניאל לא אמר גיבור, נוכרים משתעבדים במלם, היה גבורותה. הטועים ואמרו, הן גבורותה והן נורא אותה. מה זאת אומרת? שרואה כל זה, מעריך הפה ושוטט. עד כאן, והנה, אנשי כנסת הגדולה הם שחתמו את כתבי הקודש. ובוודאי לפי השקפתנו, היינו מייחסים משקל יותר גדול לפעולת חיתום כתבי הקודש מאשר לאמירת גיבור ונורא. הרבה יותר משמעותי שהם חתמו את התנ"ך, אשר הם אמרו איזה נוסח בתפילה, האל הגדול הגיבור והנורא. ומדחזינת שחרמים פרשו את התואר הגדולה של אנשי כנסת הגדולה דווקא על ידי חידוש המילת גיבור נורא, ודלגו על פעולת החיתום של כתבי הקודש, הרי לנו שיקול דעת חכמים כי חידוש אמירת גיבור ונורא מקיפו את פעולת חיתום כתבי הקודש, ועל כן נכלל הוא חיתום כתבי הקודש בכלל חידוש אמירת גיבור ונורא. ומפני זה מתייחס אותו הגדולה של אנשי הכנסת הגדולה לחידוש מטבע התפילה דווקא, ובוודאי שראו לנו להשתדל להסביר לעצמנו את טיבו של היקף זה שחותם כתבי הקודש מתייחס הוא עם חידוש מטבע התפילה כיחס המוקף אל המקיף. זאת אומרת שזה כבר כלול בתוכו, שהעובדה שהם חידשו את הדבר הזה, ופה אני חס על ארוחת ערב שלכם, אבל כל אחד יכול לפתוח בפחד יצחק, חנוכה, עמוד סמך ד', אני לא זוכר כרגע איזה מאמר זה. מה? לא הבנתי? לא, זה מחנוכה, פחד יצחק חנוכה.
זה מאמר אחר, כתוב בעמוד סמך ד'.
מעמד חטא, נכון, סליחה, נכון, מעמד חטא, ושם הוא מסביר, זאת אומרת, זה נושאים שונים שמאוד מאוד הרבה מנסק בהם ברחב המקומות, למה קוראים להם אנשי כנסת הגדולה, כי הם הוסיפו מילים בתפילה או כי הם חכו את כתבי הקודש, ואיך הוא מסביר, אין לנו זמן פה לראות את הדבר הזה. בכל אופן, סיימנו את פרק ט', בעזרת השם בשבוע הבא, הם מחליטים לכפות אמנה עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ובכל זאת אנו קורטים אמנה. זאת אומרת, אם כל הדבר הזה אנחנו מחזקים את עצמנו, לא נשברים, לא נופלים, לא כלום, אנחנו הולכים, ובזמן השם זה מה שנראה בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.